במשנה בערכין בדף ט"ו אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל נותן מעשה לה נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה שכן מצינו שלא נתחתם גזר דין של אבותינו במדבר אלא לשון הרע שנאמר וינסו אותי זה 10 פעמים זה 10 פעמים הכוונה כעת זה נשלם כעת זה נגמר ועל זה נחתם גזר דין על מה שהמרגלים עשו והמרגלים אז החטא שלהם היה לא שהם המרגלים עיקר חטאם כמו שכתוב כאן במשנה לא היה בזה שהם מנעו את כלל ישראל מלרצות מלבוא לארץ ישראל הרי הם באו והכיוון היה ללכת למקום שבורא העולם הבטיח לנו זה היה הכיוון לשם הלכו ובאו המרגלים ומסרו שזה מקום לא טוב מקום שאי אפשר ללכת לשם הדבר הזה הוא מהפכה אמיתית וזה זה פשוט להפוך זה לקלקל את כל המהלך של כלל ישראל אז הקלקול הזה הוא פשוט לא מעלה ולא מוריד לא זאת הבעיה בכלל לא זאת הבעיה לא הקלקול הזה הוא הבעיה הם קלקלו הם הניעו הם הסירו את לב בני ישראל מרצון מ הם לא מוכנים ללכת לארץ הם באמת לא הגיעו בסוף כן. זאת אומרת כל אותו דור לא זה לא בזה כן? לא בזה הם חטאו ולא בזה מתחשבים לא נחתם גזר דינם אלא לשון הרע זאת אומרת העובדה שהם דיברו רעות על ארץ ישראל לא הקלקול שהם עשו לא התוצאה של המעשה אלא הדיבור הרע הדיבור הרע זה הכל וזה מוזר זה משונה הם הרי עשו זה נראה שהם עשו משהו הרבה יותר נורא מה, כן, מעצם הדיבור גזר דינם נחתם על מה שנקרא אנחנו התמצית של כל מה שהם עשו זה היה פשוט לשון הרע הוציאו דיבת הארץ רעה והוצאת דיבת הארץ רעה זהו הדבר הנורא בפשטות זה לא צריך היה להיות הדבר החמור ביותר הדבר החמור ביותר זה ש הם הביאו שכל כלל ישראל יפקו לא רוצים ללכת לארץ לא רוצים, פשוט לא רוצים בחו חוץ מהתולדות, התוצאות של הבחייה הזאת אתם בחיתם בחייה של חינם ואני אקבע לכם בחייה לדורות זהו התוצאה היא מכוח הבכי מכוח זה שהם הניעו את ליבם לא מכוח פעולת הדיבור הרע לשון הרע זה עצם הדיבור הרע, זה קלקול בדיבור. זה לא חייב להיות הנזק שעשו לאותו אדם שדיברו עליו, אלא עצם הדיבור הרע זה הדבר האסור, זה החומר. וכאן אז גם כן מורידים, לוקחים מחומרת המעשה שהם עשו, שזה היה מעשה נורא, אז מחומרת המעשה, מדובר פה על ראשי בני ישראל, ראשי בני ישראל, שהם צריכים להיות אלו שמנהיגים את כלל ישראל לדרך שאליו הם הולכים. והם שינו את הכל. זה נקרא לשון הרע. מכאן אנחנו לומדים שמי שמספר בגנותו של מישהו, יהיה מי שיהיה. אז זה איסור נורא והיום, זה איסור חמור. ואנחנו לומדים את זה מפה. זה אותו דבר? זהו זה? זה אותו דבר? הם הרי דיברו על... הם דיברו, הם עשו כאן קלקול נורא והיום. המשנה אומרת שלא נחתם גזר דינם אלא לשון הרע. ותו לא, ותו לא, לשון הרע. לשון הרע, ותו לא. באיסורים של לשון הרע, אז לא מתחשבים בכלל בתוצאת הנזק. תוצאת הנזק היא, זה יכול בהחלט להיות פחות משווה פרוטה. זה יכול בהחלט להיות משהו שלא אכפת לו אותו אדם בכלל. זה לא אכפת לו, זה לא נוגע לו, זה לא מעניין אותו, זה לא. אין לו שום עניין לזה. זה לא משנה לו, זה לא. לא מעלה ולא מוריד, שום דבר. אבל המדבר בגנותו של מישהו, מדבר בגנותו של מישהו, וזה נקרא מדבר לשון הרע. זה מה שהם עשו, המרגלים. זה מה שהם עשו. דיברו בגנות, וזהו. הם הרי עשו משהו הרבה יותר נורא מזה. הם עשו משהו... נשלחה אנשים לפנינו. ויתורו לנו את ארץ כנען. וכשהם באו בחזרה ומסרו את מה שהם מסרו, זאת הייתה מהפכה. הם הרי הפכו את כל הקערה על פיה. הם פשוט, היה כאן קלקול נורא והיום. וכשאנחנו ממקדים איפה הייתה נקודת הקלקול, הם דיברו בגנות הארץ, זה הכל. זהו, זהו, זה מה שהם עשו. לא די בזה, אלא הגמרא לומדת בקל וחומר. תניא אמר רבי אלעזר בן פרתא, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע, מנהלן ממרגלים. ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים? המוציא שם רע על עצים ואבנים כך. המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה. מי שמוציא שם רע על עצים ואבנים, זה מה שהם עשו בעצם, כן? הם הוציאו שם רע על עצים ואבנים. וקל וחומר, למי שמספר על השכן שלו, סיפור שזה לא דברי שבח, אלה דברים שהם, לא דבר ראוי, לא דבר רצוי כל כך, לא דבר נעים כל כך. זה לשון הרע, וזה בקל וחומר ממה שהמרגלים עשו. מה בסך הכל המרגלים עשו? דיברו לשון הרע על עצים ואבנים. אמרו דברי גנות על עצים ואבנים. הגמרא מעריכה כאן, והדברים מובאים להלכה. הגמרא אומרת, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. כל מי שמספר לשון הרע הוא נהיה כופר בעיקר. כופר בעיקר זה נקרא אדם שמוציא את עצמו מכלל ישראל. מוציא את עצמו מכלל ישראל. אז על ידי זה, כן, על ידי סיפור, דיבור של לשון הרע, בן אדם נהיה כופר בעיקר. באיזה עיקר הוא כופר? באיזה עיקר הוא כופר? מה זה נקרא? במה הוא כופר בעיקר? הוא מספר בגנות, והוא אומר דברי אמת. אם הוא לא אומר דברי אמת, אז זה לא בדיוק לשון הרע. זה נקרא מוציא שם רע ודברים כאלה. אם הוא אומר שקר. אז הוא אומר אמת, ואת האמת הזאת הוא אומר על חברו, והוא עובר על האיסור של לשון הרע. אז בזה הוא נהיה כופר בעיקר, וזה נפסק להלכה גם ברמב"ם. הוא נהיה כופר בעיקר. איפה החיבור בין זה לבין כפירה בעיקר? כופר בעיקר זה הוא כופר באחד מהעיקרים שאנחנו יודעים. כופר בעיקר. איפה זה מונח בסיפור לשון הרע על מישהו, על יהיה מי שיהיה? אז מונח כאן כפירה בעיקר. יותר מזה, כל המספר לשון הרע ראוי לסוק לו באבן. כל המספר לשון הרע מגדיל אבונות עד לשמיים, שנאמר שטו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ. כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. אנחנו פשוט לא יכולים להיות מקום אחד. אני והוא לא יכולים להיות יחד באותה, כן. אנחנו לא יכולים להימצא ביחד. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה הוא, זה על מעט מאוד דברים זה נאמר. יש כאן עריכות דברים בגמרא, והגמרא מעריכה עוד ועוד. הגמרא אומרת שמגדילים אבונות, כך כתוב, הוא מגדיל אבונות יותר מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז הוא עובד עבודה זרה, ומגלה עריות, ושופך דמים. וזה יותר, משום שהוא שלושתם ביחד. יותר. ראוי לסוקלו בעבר. וכל הדברים האלה, וכולי היי, כן, כל כך למה? הוא סיפר בגנות חברו. סיפר בגנות חברו. והגנות הזאת לא חייבת להיות גנות כזאת, שהיא נוראה ואיומה, מקלקלת לשני, הורגת אותו. גנות. גנות. זאת אומרת, דבר שהוא נחשב כמינימום של גנאי. בפשטות, כמו שכתוב, מרים ואהרון ישבו את משה רבינו לשאר הנביא. והם פשוט לא ידעו, לא ידעו, לא תפסו, שמשה רבינו לא כן עבדי משה. אחרי שבורא העולם גילה את הדבר הזה, אז הדבר הזה כעת יודעים אותו. אבל עד שבורא העולם גילה את הדבר הזה, אז מרים ואהרון ישבו אותו לנביאים אחרים, ולא לקטנים שבהם, לא לפחותים שבהם, לא לנביאים אחרונים. הם ישבו אותו לאבות, כמו שכתוב בספרי. האבות לא פרשו מהאימהות. ולמה הוא פרש? האבות לא פרשו מהאימהות. אם לא האבות היו פורשים מהאימהות, אז גם משה רבינו לא היה. הם לא היו אבות. זו הייתה הטענה שלהם. גם זה גנות. גם זה גנות. זה המקור של לשון הרע. גם זאת גנות. מהי כולהי? אז כל מי שמדבר דברים בסדר גודל כזה, ברמה כזאת, רמה כזאת, אז בכזה סדר גודל, אז הוא מגדיל אבונות יותר מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, כופר בעיקר, ראוי לסוכלו באבן, ובגלל החטא הזה, אז נחתם גזר דינם של אבותינו. לא בגלל מה שהם, כן, הפכו את דעתם בנוגע לארץ ישראל, אלא בגלל הדיבור בגנות. כן, הדיבור בגנות. ובסך הכל זה נקרא דיבור בגנות על עצים ואבנים. זה הכל. ומי שמספר לשון הרע על חברו, אז זה בקל וחומר מהמרגלים. מה המרגלים בסך הכל עשו? מה הם בסך הכל עשו? הם דיברו דברים לא טובים על עצים ואבנים. זה מוזר. זה מוזר, זה משונה, זה לא מובן. הנה לשון הרמב"ם. המרגל בחברו. עובר ולא תעשה, שנאמר לא תלך רכיל בימיך. מרגל בחברו זה מי שהולך מכאן לכאן, כך כתוב. איזה הוא רכיל? זה שהוא טוען דברים והולך, טוען דברים זה נקרא, כן, מאמיס על עצמו דברים והולך מאחד לשני ומוכר. כן, זה נקרא רוכל. רוכל, מחזר עם הסחורה שלו מאחד לאחד, ולזה הוא מוכר את זה ולזה הוא מוכר את זה. הוא מוכר לאחד מה שהשני עושה ולשני את מה שהאחד עושה. ככה, רוכל. לא תלך רכיל בעמך. טוען דברים והולך מזה לזה, ואומר כך וכך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא אומר אמת, הרי זה מחריב את העולם. יש אבון גדול מזה עד מאוד, והוא בכלל לב זה, שלא תלך רכיל בעמך. והוא לשון הרע. והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאמר אמת. אבל הוא אומר שקר, מוציא שם רע על חברו נקרא. אבל בא הלשון הרע הזה שיושב ואומר, כך וכך עשה פלוני, וכך וכך היו אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו. ואומר דברים של גנאי. על זה הכתוב אומר, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אמרו חכמים, שלוש עבירות נפרעים מהאדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא. עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. ולשון הרע כנגד כולם. כולם. ועוד אמרו חכמים, כל המספר ללשון הרע, כאילו כפר בעיקר. אחד מדבר על חברו דברי גנות, ובסופו של דבר מה הוא עושה? לומר, אחד המספר בלשון הרע בפני חברו, או שלא בפניו. והמספר דברים שגורמים, אם נשמעו איש מפי איש, להזיק חברו בגופו או בממונו, ואפילו להצר לו או להפחידו. להפחידו. בלי שיעור. אפילו זה משהו. משהו. זה חמור יותר מאילו היה לוקח סכין והורג אותו. כי הוא עושה דבר הרבה יותר חמור משפיכות דמי. זה מה שהוא עשה כאן, חמור יותר מאילו היה הורג את אותו אחד שעליו הוא מדבר לשון הרע. ובסך הכל מה שהוא עשה שם זה הוא הפחיד. הוא גרם לו, כן, להפחיד אותו לרגע. די בזה כדי שזה ייקרא לשון הרע. יש שם דברים, כתוב ברמב״ם, שהם אבק לשון הרע. כיצד? מי יאמר לפלוני שיהיה כמות שהוא אתה? או שיאמר, שיתקו מפלוני, איני רוצה להודיע מה עירה או מה היה. לא נדבר על אותו אחד. אז זה לא לשון הרע, כי הוא לא דיבר בגנותו. אבל אבק לשון הרע זה כן. וכי יוצא בדברים האלו. וכן המספר בטובת חברו בפני שונאה, והרי זה אבק לשון הרע, שזה גורם להם שיספרו בגנותו. ועל עניין זה אמר שלמה, מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, כללה תחשב לו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. וכן המספר בלשון הרע דרך שחוק ודרך קלות ראש, כלומר שאינו מדבר בשנאה. גם זה אבק. זה לא לשון הרע עצמו. אבק לשון הרע. אבק לשון הרע. זה משהו שהוא, יש בזה איזה, כן, משהו של לשון הרע. העניין תמוה, העניין מאוד מאוד מוזר. מאוד מוזר. מאוד, באמת מאוד מוזר. מהי כולי היי? מהי כולי היי? מה החומר הגדול? מה החטא הנורא? במה זה גדול עד לשמיים? במה זה מחריב את העולם? מה קרה? מה קרה? מה היא כולה? ננסה לבאר את זה, וכדי לבאר את זה אנחנו חייבים לומר כמה דברים של עיקר שמלמד אותנו רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים. אבל אלה דברים של עיקר. על הפסוק שכתוב הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את האדם, אז כתוב ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. אז מבאר שם רב חיים בתחילת הנפש החיים, הוא מבאר פירוש המילה ויהי האדם לנפש חיה. כן, אין סוף דבר שהאדם נהיה יצור חי. כן. לא זה מה שמתכוונים להגיד. מה שמתכוונים ללמד אותנו זה שעל ידי שהוא נפח באפיו נשמת חיים, דהיינו הוא נתן בו כביכול מחיותו שלו נשמת חיים, מחיותו של בורא העולם. אז אותה נשמת חיים שהוא נפח באפיו של האדם עשתה את האדם לנפש חיה של העולם. הוא הנפש חיה של כל הבריאה. ויהי האדם לנפש חיה. היה צריך להיות כתוב, זה משהו מדקדק, היה צריך להיות כתוב ויפח באפיו נשמת חיים ותהי באדם לנפש חיה. על ידי זה ויהי האדם לנפש חיה, והכוונה ככה הוא מבאר, כן, יש לו מקורות לזה מדברי חז"ל, להדיה. ויהי האדם לנפש חיה, זה הכוונה שהאדם נהיה הנפש חיה של כל העולם. פירוש, פירוש המילים, כן. עוד פעם, כמה דברים של עיקר שאנחנו חייבים לנסות להביא. פירוש המילים. ויהי האדם לנפש חיה, אנחנו יודעים. וחזרנו על זה גם פה כמה פעמים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואם אנחנו נרצה למצות מהי הנקודה, מהי הנקודה שהיא כוללת את כל הבריאה כולה, הכל, הכל, הכל יחד, הכל בכלל, הכל יחד, אז זה כתוב מפורש בפסוק. אתה הוא השם לבדיך, אנחנו אומרים את זה בכל בוקר. אתה הוא השם לבדיך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים בכל צבא. כאן אנחנו מזכירים את כל מערכת השמיים. שמי השמיים בכל צבא. הארץ וכל אשר עליה, מן הקצה ועד הקצה. הכל, כל מה שנמצא בארץ. הימים וכל אשר בהם. זה למעשה כולל את כל הבריאה כולה. השמיים, הארץ והימים. אין יותר בבריאה. ומדובר פה על, על השמיים, הארץ והימים, וכל אשר בהם. הכל באשר לכל. הכל הכל. ואתה מחיה את כולם. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה בתמצית, לומר, מהי כל הבריאה כולה? כל הבריאה כולה היא בריאה של חיים. וכביכול בורא העולם מחיה את כולה. הבריאה היא כולה חיים. חיים. זה הכל. אתה מחיה, אתה עשית את כל זה, ואתה מחיה את כולה. זאת אומרת, אין פרט אחד בבריאה שהוא לא חי. וזה כולל את השמיים וכל צבאם וכל אשר בהם, הימים, הארץ, הכל והכל, הכל. כל המקומות וכל מה שנמצא בהם. את כל זה כביכול בורא העולם מחיה, ואתה מחיה את כולם. פירוש המושג חיים הוא כמו שידוע, המושג חיים, אנחנו לומדים את זה ממעיין מים חיים או באר מים חיים. אנחנו לומדים מה פירוש המושג חיים. כן, אני רוצה להגדיר את עצם המושג, מה הם חיים. חיים, אם נלמד ממעיין, כן, נרצה ללמוד ממעיין מהי ההגדרה של המושג חיים. המעיין זאת נביאה שהיא בסתר, נמצאת בעומק האדמה. אין לנו שום תפיסה בנביאה עצמה. אבל יש שם נביאה, כוח שמעורר, מוציא את המים ומוציא אותם לגילוי. זאת הנביאה של המעיין. אותה נביאה פועלת שהמים יצאו ויתגלו, בכוח אותה נביאה. המים נמצאים בתוך הקרקע, ואילולי אותה נביאה, אילולי אותו כוח חיים, אז הם היו נשארים שם. אין שום סיבה, כן? אין שום סיבה שהמים יצאו ויתגלו, יפרצו החוץ. אבל אותה נביאה היא זאת שמוציאה אותם לגילוי, מוציאה אותם החוצה, וכך הם מתגלים. למדנו, אם כן, שפירוש המושג חיים באופן כללי מאוד, גס מאוד, אבל עצם המושג חיים, באופן מאוד מאוד כללי, המושג חיים בעצמו זאת נביאה פנימית שבה אין לנו שום תפיסה, אין לנו שום אחיזה בה. אבל אותה נביאה שהיא מחוסה, היא מאוד מאוד בפנים. הנביאה הזאת גורמת שיצאו לגילוי כל אותם כוחות שהם נמצאים בפנים, ואין שום סיבה שהם יתגלו. חיים זה נקרא, כן, חיים פירוש שאותה נביאה מוציאה אותם לגילוי, את כל אותם כוחות. האדם החי, פירוש שאנחנו אומרים שאדם מסוים חי, פירוש הדבר שהוא מוציא לפועל בגופו, בגופו, ברמח ושסה, אז הוא מוציא לפועל בגופו את אותה נביאה של חיים שנמצאת בעומק נשמתו. זה מעורר אותו לעשות דברים, זה מעורר אותו להתבונן בדברים, זה מעורר אותו למחשבה, לדיבור, למעשה, זה מעורר אותו ל... אילו הם החיים. כשאדם חושב הוא חי, כשאדם מדבר הוא חי, כשאדם פועל הוא חי. אותה נביאה, אותו כוח חיים שנמצא בקרבו, מביא שהוא את הכוח הזה יוציא לפועל, יוציא אותו לגילוי, יוציא ויגלה אותו. אילו הם, זהו פירוש המושג חיים. הואיל, כיוון שכל הבריאה כולה, כביכול בורא העולם ברא אותה לכבודו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, ומכיוון שהמגלה של אותו כבוד הוא אך ורק האדם, האדם הוא היצור היחידי בכל העולם שהוא זה שמגלה את הכבוד. על ידו, אליו כביכול התכוון בורא העולם בכל מה שהוא גילה בעולם. האדם צריך להיות זה שהוא המגלה של אותו כבוד. אליו כביכול התכוון בורא העולם שממנו יעלה כבודו. ממנו, מאותו אדם, מאותה צורת אדם, צריכה להתגלות אותה מידה שנקראת כבוד. זה, לזה התכוון בורא העולם. לא בראו אלא לכבודו, ואותו כבוד, אז הוא מגיע אך ורק מצורת אדם. זה מה שכביכול בורא העולם רוצה. כל היצורים האחרים שבעולם, חלק מהם, נניח, גבוהים מהאדם, חלק נמוכים מהאדם, האדם. אבל האדם הוא היחידי בעולם, שכשהוא עושה משהו, אז הוא העושה. הוא בוחר והוא עושה. כל יתר היצורים הם כולם, כן, מוכרחים על כל מה שהם עושים. הם כולם עושים את כל מה שהם עושים מעיקר בריאתם. הם לא עושים את זה מעצמם. ממילא כשהם נותנים כבוד, אז הכבוד הזה הוא, כן, זה מה שהוכנס בהם. זה כבוד, הכבוד הזה לא נקרא כבוד, משום שלא הם הנותנים אותו. לא הם אלו שפועלים את הדבר הזה. כיוון שכתוב בפסוק, ויהי האדם לנפש חיה, והתרגום מתרגם ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. רוח ממלל. ספירוש הדבר, האדם נהיה הנפש חיה של כל הבריאה כולה על ידי מה שהוא מבטא, על ידי מה שהוא מדבר. האדם נהיה הנפש חיה של העולם. פירוש, זאת אומרת, מה שנקרא החיים, אותם חיים שעליהם נאמר ואתה מחיה את כולם. החיים של כל הבריאה כולה יוצאים לפועל בכוח הדיבור, בכוח הביטוי של צורת אדם. האדם בזה שהוא מבטא, אז הוא מבטא, הוא מוציא לפועל, הוא מגלה את בחינת החיים שיש בכל הבריאה כולה. מי השמיים, שמי השמיים בכל צבאה, עד לתחתית הים. כמו שנקרא בלשון חז"ל, מי מיכאל השר הגדול עד שלשול קטן שבים. כן? עד תולעת קטנטנה בים. האדם הוא זה שממנו, מכוח הביטוי שלו, ממה שהוא אומר, ממה שהוא מבטא, ממה שהוא מוציא לגילוי. אז האדם הוא זה שעל ידו, על ידו מתקיימת בחינת החיים, בחינת האתה מחיה את כולם של כל העולם כולו. הוא זה שמבטא את זה, הוא זה שמגלה את זה. אצלו, אליו זה מתגלה, ואצלו זה מתבטא. אצלו זה מתקיים. החיים, אותו כוח חיים שתמון בעולם, יוצא לגילוי בצורת אדם. האדם הוא המגלה, וזה קיום החיים, כמו שאמרנו. החיים עצמם, עצם החיים, כן, עצם החיים, הם הגילוי כלפי חוץ של אותה נביאה שקיימת בפנים. אותה נביאה, אותם כוחות שנמצאים בפנים, בעומק, אותם כוחות, הכוחות האלה שנמצאים שם, כן, באותה נביאה שאין לנו נגיעה בה. אנחנו לא יכולים להתקרב אליה. היא זאת שמוציאה לגילוי את כל אותם כוחות שנמצאים באותה נביאה. הגילוי הזה, זהו הרוח ממללה של צורת אדם. זה, ככה התרגום מתרגם את פירוש המילה רוח, נפש חיה, רוח ממללה. ברור, כן, זה דבר ברור, שכשהתרגום מתרגם נפש חיה, רוח ממללה, אז הוא לא אומר כאן דרוש, הוא לא אומר כאן פשט, הוא מתרגם את המילים. פירוש, נפש חיה, כלומר, במילים אחרות, נפש חיה זה רוח ממלל. המתים, נקראים יורדי דומה. ההבדל שבין המתים והחיים הוא אך ורק בזה, שאלה יש להם ביטוי ולאלה אין ביטוי. אלה יורדי דומה. יורדי דומה זה הכוונה, סביבם הכל שקט. המתים הם שותקים, אין להם כוח דיבור. הם יורדי דומה. שקט, שם אין ביטוי לשום דבר. זה הפירוש, כשאין ביטוי אין חיים. הביטוי זה עצם החיים. הביטוי, הגילוי של אותם, כן, אותם דברים, אותם נביעות שנמצאים בעומק, הביטוי שלהם הוא החיים עצמם. המתים נקראים יורדי דומה. הנפש חיה היא הרוח ממעלה לך. בורא העולם ברא את האדם בצלמו. בצלם אלוקים ברא אותו. בצלם אלוקים ברא אותו. גם את זה מבאר רב חיים באותו ספר. באותם פרקים בערך. כן, הוא מדבר על כל הדברים האלה יחד. האדם נברא בצלם אלוקים ומכל שמותיו התברך. אז בחרו דווקא את השם הזה. אז הוא מבאר, השם הזה זהו השם של הבריאה. ואנחנו כבר חזרנו על זה פה המון פעמים, כן, חוזרים על זה תמיד. כי ביכול בורא העולם ברא את האדם בצלם הבורא. הוא ברא את האדם כבורא. זה נקרא בצלם אלוקים עשה את האדם. הוא ברא אותו כבורא. זהו השם אלוקים. זהו השם של הבריאה. וכמובן, האדם בבחירתו, כיוון שהוא עשה את זה בבחירתו שלו, אז הפעולה הזאת נקראת חידוש, שהוא חידש את זה, משום שאילולי בחירתו של אותו אדם, הדבר הזה לא היה נעשה. נמצא שהאדם הזה הוא מחדש דבר בבריאה. הוא זה שברא את הדבר הזה. הדבר הזה נברא על ידו. אותו דבר שאותו אדם חידש, עשה, פעל בעולם. הדבר הזה נברא על ידו כי זה נעשה בבחירתו. כן, הדבר הזה לא נעשה על ידי אף אחד אחר, זה נעשה על ידו. כמובן, כן, ברור. אותו כוח שבורא העולם נתן בו. אבל זה נקרא שהוא חידש את הדבר הזה, משום שהוא בחר בו, והוא יכול היה לא לעשות, והוא כן עשה. אז הדבר הזה נחשב, כן, בריאה שלו. כשאנחנו אומרים בצלם אלוקים עשה את האדם, כלומר, בורא העולם ברא את האדם כבורא. הוא ברא אותו כבורא. אנחנו יודעים שאדם לא יכול, אדם בסתמה, אדם פשוט, לא יכול לחדש דברים בבריאה. הוא יכול לבחור ולעשות את מעשיו שלו, אבל הוא לא יכול. מה עושה אותו לבורא של העולם הזה, כן, אותו עולם שבתוכו הוא חי, כן, אז כביכול בורא העולם ברא אותו בצלם אלוקים ונתן בידו את אותו כוח שהוא, כן, אותו כוח שהוא מה שנקרא, כן, אותו כוח שנמצא אצלו, אצל בורא העולם. אז את אותו כוח נתן בורא העולם בידיו של האדם. אז כאן אנחנו חוזרים. וכאן נמצא עיקר הדברים. כיוון שהאדם נקרא הנפש חיה של כל הבריאה כולה. וזהו עיקר החידוש. שרב חיים מחדש שם באותם פרקים הראשונים של ספר נפש החיים. זה עיקר נקודת החידוש. כיוון שבורא העולם ברא את האדם כזה שהוא זה, הוא זה ש הוא הנפש חיה של העולם, אז ממילא הוא נקרא זה שמוביל את העולם. החיים, כן. כל מי שהוא החיים של העולם, אז הוא התנועה של העולם. הוא המהלך של העולם. זה פירוש חיים. הוא המהלך של העולם, הוא המוביל של העולם. זה כוח החיים. דיבור, בלשון תורה, דיבור הוא לשון הנהגה. כמו דבר אחד לדור, כמו שידוע, כן? ידבר עמים תחתינו. אז פירוש המילה, כמו שמפרשים, כמו שרש"י אומר, כמו שכתוב בחז"ל, ידבר עמים תחתינו, זה נקרא, אנחנו נהיה אלו שמנהיגים אותם. ידבר עמים תחתינו זה שהם יונהגו על ידינו. ידבר עמים תחתינו. דיבור זה לשון הנהגה. דבר אחד לדור, באשר דבר מלך שלטון, ומי יאמר לו מה תעשה? המלך מנהיג את העם, את המדינה, כן, את אלו שהוא מלך עליהם. אז המלך מנהיג את זה בכוח דיבור. דבר מלך שלטון, דיבורו הוא המנהיג, בזה הוא מנהיג את העם. אז כאן אנחנו חוזרים ומנסים לקשור את כל הדברים כולם. היינו, כל מה שקיבלנו, כל מה שלמדנו, כן. אז כל מה שלמדנו, זה ויהי האדם לנפש חיה, הוא החיים של כל העולם כולו. הוא הנפש חיה של כל הבריאה. אותה נפש חיה של כל הבריאה נעשית על ידי הרוח ממללה שלו. והרוח ממללה שלו היא זאת שמנהיגה את כל הבריאה כולה. היא זאת שמובילה, כן? היא הרוח ממללה שלו. על ידה הוא נהיה הנפש חיה של כל הבריאה, ועל ידי אותה רוח ממללה הוא מנהיג את כל הבריאה כולה. למדנו אם כן, שבצלם אלוקים עשה את האדם, אז כביכול בורא העולם נתן באדם כוח להיות זה, ואת זה הרי אומר הנפש החיים, באופן הכי ברור שאפשר. באופן הכי ברור, הכי חותך. כביכול, בורא העולם נתן בידיו את הנהגת כל העולמות כולה. אותה הנהגה היא הרוח ממללה שלו. היא כוח הדיבור שלו. בכוח הדיבור שלו הוא מוביל את כל הדברים כולם, או לתכליתם האמיתית, או חס וחלילה לחורבנם. אלו הם שני הדרכים. אפשר להוביל לכאן ואפשר להוביל לכאן. האדם בכוח הבחירה שלו יכול להוביל את כל הבריאה כולה לתכלית האמיתית שלה. כי זה הכוח שניתן לו להיות המוביל. המוביל, כן, כוח החיים של הבריאה. כוח החיים של הבריאה זה נקרא לקחת את אותו כוח חיים ולהביא אותו לידי גילוי, לידי ביטוי, כן. לגלות אותו. אז או שסדר העולם, כן, מגלה את הכיוון הנכון, וכל זה על ידי כוח דיבורו של האדם, או שסדר העולם הולך בכיוון הפוך לרצוי, בכיוון הפוך למה שכביכול בורא העולם מחפש, מה שהוא מבקש. האדם יכול להוביל את כל הבריאה כולה לתכלית אמת, למעלות עליונות, והוא יכול להביא את כל הבריאה כולה לחורבן גמור. וכמו שאנחנו לומדים, את כל זה, כל זה, אז כביכול בורא העולם נתן בו, והוא נתן לו את זה ברוח ממללה שלו. הרוח ממללה זה, כל אחד מבין, האדם מבטא, כן. האדם מבטא את עצמו גם בדיבור, והאדם מדבר גם בפעולות. האדם מדבר גם באופן הבעת פנים. כל הדברים האלה הם כולם הרוח ממללה שלו. כל הדברים האלה הם כולם ביטויים שכך הוא מבטא את עצמו. באופן כזה הוא מבטא את הפנים, וכך הביטוי הזה הוא זה שעל ידו כל העולם כולו מונהג. אז אנחנו צריכים להבין, להתרגל, כן, להתרגל. כביכול בורא העולם נתן בידינו את הכוח החיים של כל הבריאה כולה. הוא נמצא בידינו. אותה בריאה כשהיא נבראה, אז כביכול בורא העולם ברא אותה על ידי עשרת המאמרות. ויומר אלוקים, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים, עשרת המאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם. הברכה שאנחנו מברכים, כן, הברכה, התדירה ביותר מהברכות שאנחנו מברכים, זה הברכה שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו. כל הבריאה כולה נהייתה בדברו. זאת אומרת, וכשהבורא העולם, בסוף הבריאה, סוף, כן, ביום השישי של מעשה בראשית, הוא ברא את האדם אחרון לכל הנבראים. וכשכביכול בורא העולם ברא את האדם, אז הוא נתן בו, באדם, שם בו, את הצלם אלוקים, דהיינו, את אותו כוח, שזהו הכוח, כן, זהו הכוח, שעל ידו כל הבריאה כולה מונהגת. זהו הכוח שהוא זה שמוביל את כל הבריאה כולה. לכאן או לכאן. כל הבריאה כולה היא ביומר אלוקים, ואחרי ביומר אלוקים, זה מסתיים בויר אלוקים כי טוב. על כל מאמר ומאמר, ויר אלוקים כי טוב. ויר אלוקים כי טוב, או ויר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כן. כל זה. זאת צורת הבריאה באמת. כאן אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהיא בעצם נקודת החידוש. אנחנו תמנו, אמרנו, מאוד מאוד תמוע, מי כולי חי באדם שמדבר לשון הרע? מה קורה? מה בסך הכל קרה? מדוע הדבר הזה נורא כל כך? מדוע זה חמור כל כך? מדוע זה חמור מכל העבירות? מדוע זה מחריב את העולם? מדוע זה מחייב את האדם הזה בסקילה ועושה אותו לכופר בעיקר? איך? ממה? איך זה מתפרש? מה קרה פה בסך הכל? איך זה יכול להיות חמור משפיכות דמים? הרי זה נזק אפסי לעומת שפיכות דמים. יסוד הדבר, וכאן צריך להבין, יסוד הדבר הוא לא בנזק שהוא גורם לפלוני. יסוד הדבר הוא בזה שהוא מחריב את כוח הדיבור. זאת אומרת, הוא לא הורג אדם, הוא הורג את הנפש חיה של העולם. הוא כותב את הוועתה מחיה את כולם. שזה נמסר בידי האדם, שהוא יהיה הנפש חיה. על ידי הרוח ממללה של האדם, אז הוא נהיה הנפש חיה של כל הבריאה. וכשהאדם ברוח ממללה שלו, דהיינו בכוח הדיבור שלו, אז הוא מכוון את הדברים אל ההפך מויר כי טוב, ההפך הגמור. הוא מגלה בדיבורו דברים רעים, דברים לא טובים. הגילוי הזה לא מסתיים בדיבורים באלמה. הדיבורים האלה הם הנפש חיה של העולם. כשהאדם מדבר טוב, אז הוא מנהיג את כל הבריאה כולה בכיוון הנכון. בכיוון של הוויר כי טוב של בורא העולם. כשהאדם מדבר רע, אז הבריאה הולכת לאותו כיוון שהאדם שולח אותה. לאותו כיוון שהאדם מוביל אותה, את הבריאה. הכיוון שהאדם מוביל את הבריאה נעשה על ידי דיבורו. כשכתוב ברמב״ם שהוא מחריב את העולם, זאת לא מליצה, ועל אחת כמה וכמה, חלילה, לא גוזמה. האדם הזה באמת מחריב את העולם. הוא מחריב את העולם, הוא פוגע בעצם הנהגת העולם. הוא פוגע, מכיוון שהוא בידיו נמסר, הכוח, אותו כוח חיים של העולם, אותו כוח נפש חיה של כל הבריאה כולה. אז האדם מנהיג את זה, מנהיג את כל הבריאה כולה, בכיוון הפוך למכוון. הכיוון שכביכול בורא העולם ברא את העולם. העולם צריך, העולם נברא כדי לגלות את טובו של בורא העולם. העולם נברא, עולם חסד יבנה. והעולם נברא כדי, בטובו. המהלך של הבריאה הוא לגלות את עומק הטוב שיש בעולם. לשם כך ניתן דיבור. הדיבור ניתן להוביל את הבריאה כדי שהיא תגלה את הטוב הצפון בה. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. חיים וטוב זה מסלול אחד, מוות ורע זה מסלול שני, זה המסלול הנגדי. נתתי לפניך את שני המסלולים האלה. ועל זה כביכול בורא העולם מצווה אותנו, גם בציווי וגם כמובן, ובחרת בחיים, למען תחיה, אתה וזרח. בחרת בחיים, בחרת בחיים זה הכוונה, בחרת בחיים ובטוב. זה נקרא, ובחרת בחיים למען תחיה, אתה וזרח. אתה וזרח זה נקרא, המהלך, ההמשך, מהפעולה הזאת שאתה עושה, זה המשך של חיים וטוב. חיים וטוב. זה אחד. מוות ורע זה עוד, זה הצד שכנגד. כל מי שבכוח החיים שלו פועל להוציא לגילוי, דהיינו להחיות את חלק הרע של העולם, אז זה נקרא שהוא בוחר ברע. זה נקרא שהוא בוחר להוביל את הדברים לכיוון הפוך מכביכול הכוונה של בורא העולם בבריאת העולם. הוא מהפך את המשנה, מתה את הבריאה כולה לכיוון של חורבן, לכיוון של מוות ורע. אנחנו נצטוונו, בחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. על זה נצטוון. וכל מי שמבין, אז זה דבר פשוט שהדבר הזה לא צריך ציווי. כשאומרים לנו, בחרת בחיים, ממה זה בא להפוק? ממה זה בא להוציא? מה אומרים לנו, בחרת בחיים? יש מי שיבחר במוות? יש מי שיבחר במוות. מזה צריך להוציא, ממחשבה כזאת צריך להוציא. מה מלמדים אותנו פה, ומה בעצם מצווים עליהם? אומרים לנו, בחרת בחיים, זה הכוונה, תבחר בטוב ולא ברע, משום שהחיים זהים לטוב, והמוות הוא הרע. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. בן אדם לא בוחר בחיים, בן אדם בוחר בטוב. הוא בוחר בטוב, על ידי זה הוא בוחר בחיים. בדרך כלל, במהלך החיים של בני אדם, אז הבחירה היא לא אם לחיות או לא לחיות. הבחירה היא לא החיים עצמם. הבחירה היא אם לעשות את הטוב או לעשות את הלא טוב. אם לחיות את הטוב או להחיות את הלא טוב. מי שמספר לשון הרע, לנו נראה, אנחנו בקטנותנו, באפסותנו, אנחנו, כן. אנחנו בקוצר ההבנה שלנו, הנורא והיום. אז אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים מה עשינו בסך הכל. מה בסך הכל עשינו? מה בסך הכל עשינו? אז אמרנו, אז מה? אז מה? מה קרה? מה קרה? מהפכה עצומה נהייתה פה. מהפכה עצומה. מה זאת אומרת מה קרה? אדם שנמצא במרכזייה, שמשם הכוח של כל המדינה כולה יוצא, והוא יושב שם ומזיז כפתורים, מעלה, מוריד, מה בסך הכל עשיתי בו? שום דבר. מה רוצים ממני? מה עשיתי בסך הכל? הזזתי. אז מה? זה משל גס. משל גס שהוא נוגע בפחות מאחוז מהנמשל. האדם הזה, במיני פעולות זה נראה פעולת הבל, פעולת שטות, שום דבר, מה עשיתי? אז במה עשיתי הזה, אז האדם הזה יכול להעמיד אסון, אסון, אסון נורא והיום. בדברים כאלה, כל מי שנמצא במקום כזה, במרכז כזה, לא משחק. אתה נמצא במרכז שכל תנועה שלך, כל תנועה שלך היא ביטוי או לחיים וטוב או למוות ורע, אבל לא שלך לבד. לא שלך לבד, אלא אתה נפש חיה של כל הבריאה. הלשון שלנו מתגלגלת. היא פועלת כאילו מאליה. ואנחנו פורטים דיבורים בלי שום שימת לב. ואנחנו לא יודעים שאנחנו משחקים פה בדבר שהוא הנורא ביותר שבעולם. זה הדבר הנורא ביותר שישנו בעולם. כביכול בורא העולם נתן בידינו כוח דיבור, והכוח הזה שעל ידו, על ידי מה שאנחנו מבטאים, אז בזה אנחנו מנהיגים את העולם. בזה אנחנו נותנים כיוון לכל הנהגת העולם. באשר דבר מלך שלטון, אנחנו חייבים להבין את זה, משום שהפרשה שאנחנו עסוקים בה היא פרשה שהיא סתומה שבסתומות. סתומה שבסתומות. החפץ חיים בהקדמה לספרו. החפץ חיים טרח הרבה לבאר לנו את כל ההלכות של מה מותר, מה אסור. הוא לא הכניס בספר את הביאור לקרב אל דעתנו שלנו מהי כולי היי. הוא רק אומר שזה נורא והיום. הוא אומר את החומר, מביא את דברי חזל ודברי הראשונים עד כמה הדבר חמור. אבל הוא לא התעסק בחלק הזה לבאר לנו למה זה כל כך חמור, מה כאן כל כך נורא, לקרב את זה אל דעתנו כדי שאנחנו נהיה ערים לזה, קצת נהיה רגישים למה ש באיזה אופן שהוא לקרב לדעתנו שלנו את החומר הנורא שבדברים האלה. הוא לומד את דברי הגמרא ביומא. הגמרא אומרת, בית מקדש ראשון, בית ראשון חרב על חמורי חמורות, על אותם עבירות שהן החמורות ביותר. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל בית שני, כתוב בגמרא, שאנחנו יודעים בהם, שהם היו עוסקים בתורה, ובגמילות חסדים. למה הוא נחרב? בגמרא כתוב, בגמרא שלנו כתוב שנאת חינם. אבל החפץ חיים מבאר, הוא קובע בדבר הזה מסמרות. הוא אומר, הכוונה היא לדוקרים זה את זה בחרבות שבלשונה. שנאת חינם הייתה הביטוי, הביטוי של שנאת חינם. שנאת חינם, כמו שכתוב ברם, כן, לשון הרע אמיתית, לשון הרע באמת, לא אבק, אלא לשון הרע כמו שהיא, אז היא דיבור בשנאה. וזה אפילו העמידה הפחותה ביותר של שנאה, דיבור מתוך שנאה. לא כן, דיבור בקלות ראש או בשחוק, גם בזה מחריבים את העולם. אבל הפירוש, בית מקדש שני חרב בגלל חטאי הדיבור. הגמרא שואלת, של מי חמור יותר? מה יותר נורא? בית ראשון או בית שני? חטאים האלו או החטאים האלו? אומרת הגמרא, תנו עיניכם בבירה שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. בית המקדש כבר לא נמצא איתנו 2,000 שנה. ובית המקדש ניטל מאותם דורות שהיו עובדי עבודה זרה, מגלי עריות ושופכי דמים. בית המקדש ניטל מהם ל-70 שנה וחזר אליהם. מאיתנו בית המקדש ניטל 2,000 שנה. תנו עיניכם בבירה שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. אם כן, למדנו אם כן, מי ומה החמור יותר. עוד נקודה אחת, גם זה חלק מאותו עיקר שאנחנו חייבים להבין, לדעת. יש כאן איזשהו עיקר. הגמרא הרי אומרת שכל מי שמדבר לשון הרע, אז הוא כופר בעיקר. באיזה עיקר הוא כופר? באיזה עיקר הוא כופר? זהו העיקר הזה שכביכול בורא העולם ברא את האדם בצלם אלוקים. ונתן, מסר בידיו את הנפש חיה של כל הבריאה כולה. זה מובן, זה באמת עיקר. זה עיקר שכל התורה כולה, כן, כל התורה כולה תלויה בו. זה נקרא עיקר. זה ספר תולדות אדם. זה ספר תולדות אדם. כל התורה כולה היא ספר תולדות אדם. זה העיקר. כל היתר זה פירוש. כביכול בורא העולם נתן לנו תורה, נתן לנו תורה מן השמיים. התורה היא מה שאנחנו מבטאים, מה שאנחנו מוציאים לגילוי ומבטאים בכוחנו שלנו. זאת התורה, זה כל התורה שבעל פה, שרק היא, כן, רק היא התורה שנמצאת איתנו. אין לנו שום מושג, שום תפיסה אין לנו בתורה שבכתב. התפיסה שלנו זה במה שאנחנו הבנו, ואנחנו הבנו לידי ביטוי אצלנו מאותה תורה שניתנה לנו. זאת התורה. אין תורה אחרת. האדם נברא לשם, כדי שעל ידי דיבורו שלו אז הוא יגלה את העומק של הבריאה, יגלה את הכבוד שמיים שצריך לצאת מהבריאה, יגלה את כל הטוב שבבריאה, ויגלה את כל התורה כולה. זה כוח הדיבור של האדם. לשם כך ניתן לאדם כוח דיבור. כוח דיבור כלומר כוח ביטוי של דברים שנמצאים בעומק, נמצאים בפנים, והאדם הוא זה שמבטא אותם, מגלה אותם, מוציא אותם לגילוי, מחיה אותם. לשם כך נברא האדם. וכשהאדם לוקח את אותו כוח דיבור, מבטא על ידו דברים רעים. דברים רעים. דברים רעים באמת, זאת אומרת. דברים רעים בפשטות, אלו מעשים של בני אדם. זה מה שנקרא רע. מעשים לא של בני אדם, אז אלה מעשים שזה, אלה מעשים שהם בעצם טבע הבריאה. מעשים רעים, אלו המעשים שבני אדם עושים. כשאדם מדבר על בני אדם אחרים, אז הוא מוציא לגילוי, מוציא לפועל, מבטא באותו כוח שניתן לו לבטא את העומק של הבריאה. אז הוא מבטא, בוחר ברע, הוא בוחר ברע, כלומר הוא בוחר במוות. לכן ראוי לתת לו את המוות החמור ביותר. כתוב בגמרא, ראוי לסוקלו באבנים. הוא מחריב את העולם. המיוחד שחטאי לשון הרע הם אלו שהחריבו את בית שני בדווקא. מדוע לשון הרע שייכת בדווקא לבית שני? בית שני היה הזמן שבו כביכול בורא העולם נתן, גילה לבני אדם את הכוח האדיר, הכוח הנורא של תורה שבעל פה. אז כביכול בורא העולם נתן, נביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה שבנו את בית שני. שנגמרה הנבואה, שם נגמרה התורה שבכתב. מתחילת בית שני התחיל הגילוי של תורה שבעל פה. שם נמסרה התורה עצמה לצורת אדם, תורה שבעל פה זה הכוונה, שזה נמסר לאדם שהוא יהיה המבטא של התורה. הוא יהיה המחיה של התורה. הוא יהיה זה שעל ידו העומק של תורה יתגלה. זה היה בבית שני. וכשאנשי בית שני לקחו את אותו כוח נורא ונפלא שניתן להם, לא קרא את הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. את אותו כוח שבורא העולם נתן להם, לבוני בית שני, לחכמי ישראל בבית שני. בית שני היה הבית שבו התורה שבעל פה נתגלתה. זה עניינו של בית שני. ובזמן הכוח הזה, הכוח הנורא הזה של לגלות תורה בכוח הדיבור, ברוח ממללה שלנו, ניתן בידינו, אז שאנחנו פוגעים בו בכוח הזה, אז אנחנו, אז זה באמת חורבן העולם. אנחנו מביאים את העולם אל סף חזרה לתורו ובו. במקום לגלות תורה בכוח הדיבור, אז אנחנו משתמשים באותו כוח שהוא ניתן לנו כדי לגלות תורה, משתמשים באותו כוח לחורבן. מאז ועד היום אין לך יום, כמו שכתוב במשנה, אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. אנחנו, שאנחנו לא בוחרים בחיים, אנחנו לא בוחרים בטוב, ואנחנו לא בוחרים בחיים. אז מה שמגיע אלינו, חלילה, אז מגיע אלינו הצד שכנגד. וככל שאנחנו מעמיקים בזה, אז הצד שכנגד מתרבה והולך. לכן אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. את העניין הזה, זהו העניין שמחבר את שתי הפרשיות של שבוע שעבר ושל השבוע. מחבר את שתי הפרשיות אלו לאלו. התורה מלמדת אותנו, אבל עיקר הלימוד שאנחנו צריכים לקלוט פה, אנחנו צריכים לראות, לזכור, להאמין ולהבין ולדעת שכל החורבן הנורא שקורה בעולם זה הכל פעולה שלנו. את כל זה אנחנו עושים. אנחנו עושים את כל זה. כל מה שקורה בעולם. כל החורבן. כל יום כללתו מרובה מחברו. אנחנו אלו שמביאים את העולם, מורידים אותו, מדרדרים אותו מדחי אל דחי. מכאן אנחנו צריכים ללמוד. אנחנו יכולים להחזיר אותו. אנחנו יכולים להחזיר את העולם לכיוון של חיים. לכיוון של חיים וטוב. אנחנו, רק אנחנו, יכולים להוציא אותו מכיוון של חיים, של כן, של בחירה במוות ורע, ברע ובמוות, לבחירה של טוב וחיים. המיוחד שבצרת, הדבר המיוחד והנורא ביותר שיש בצרת, זה העובדה שהצרת משתמשת בעצם כוחות החיים. הצרת היא לא חולי כיתר החולאים. הצרת לוקחת את כוחות החיים בעצמם והופכת אותם שהם יהיו כנגד החיים. הדור האחרון, הדור שלנו, וזה כל אחד יודע, הדור שלנו סובל בצורה נוראה ממחלה שהיא מאותה משפחה. זאת המחלה הקטלנית ביותר, וזאת המחלה שהרפואה כולה, הרפואה כולה לחרפתה, משקיעה את מיטב המוחות ואת כל הון דאלמה כדי למצוא פתרון, איזשהו פתרון, לחידה הסתומה הזאת. איך זה קורה שהחיים בעצמם פועלים כנגד עצמם? כוחות החיים בעצמם פועלים כנגד עצמם. כל מה שהרופאה הצליחה למצוא, באמת, זאת חרפה גדולה. אבל כל מה שהרפואה הצליחה למצוא, זה פשוט להמית. ממיתים את החיים. אז בשביל החיים זה קטלי פלגה, והרפואה חושבת שאותם כוחות חיים שפועלים כנגד החיים, אז בשבילם זה קטלי כולה. לצערנו אנחנו יודעים שזה לא בדיוק כך. אבל זה חולי שבורא העולם שלח אותו לדור הזה. לדור הזה הוא שלח אותו. אלו הם הנגעים של הדור. זהו הנגע של הדור. הנגע הוא אותו עיקרון. זה כתוב בראשונים. וחזר עצמם זה בעצם כתוב. כשהמקום כולו נגוע, אז מסגירים אותו. אבל כשמתגלה בו, בתוך המקום הנגוע, מתגלה בשר חי, זה כבר, זה מבשר ריפוי. זאת התחלה של ריפוי. זה סימן טומאה, אז מחליטים אותו. אז הוא נהיה מצורע מוחלט. הפירוש הוא שהבשר החי הזה מצטרף, מצטרף. זה חולי שמשתמש בכוחות החיים. זה לא הפירוש שהבשר החי מרפא. כאן הבשר החי מראה שהנגע הוא עם עוצמה יותר גדולה של חיים. דור שמצורע לא יכול להיות בו. צרעת לא יכולה. צרעת לא יכולה להיות היום. הדין הוא כך. צריך כהן וצריך. וצריך איזה מסורת במראות נגעים. כל זה אין לנו היום. אין בידינו בקיצור. אין בידינו. אין בידינו שום אפשרות. אז נתנו לנו משהו דמוי צרעת. מצורע, אומרים חז"ל, מוציא רע. לוקח את כוחות החיים עצמם, ובהם הוא מוציא רע. פירוש, הוא בוחר ברע ובמוות. מצורע חשוב כמת. אל נא תהי כמת, כמו שקראנו בפרשת השבוע. זה מה שאנחנו עושים, ואת זה אנחנו מקבלים במידה כנגד מידה. הדברים נוראים למתבונן. מה שאנחנו חייבים להבין, חייבים לדעת, זה פונים אלינו. פונים אלינו, שאנחנו נהיה אלו. אנחנו בעניותינו. אנחנו נהיה אלו שמעבירים את כל העולם כולו לחיים ולא למוות. זה בידינו הדבר. הדבר נמסר לנו. אנחנו צריכים לכוון את כל כוחות החיים שלנו, כל כוחות החיים, שהם יהיו מכוונים לו, ובחרת בחיים, ובחרת בחיים. זהו הלימוד הגדול, על המרגלים. יש טענה, כמו שרש"י אומר בתחילת הפרשה, רשעים אלו, פה מדובר על גדולי 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 ישראל, רשעים אלו ראו את מה שקרה למרים ולא לקחו מוסר. היו צריכים להבין שמי שמדבר בכיוון ההפוך מחריב את העולם. מי שמדבר בכיוון ההפוך בוחר במוות ומקבל אותו. אהרון התחנן, אל נא תהי כמת. זה הדבר, זה מה שרצינו לבאר. חשוב מאוד להתבונן בזה. חשוב מאוד מאוד להתבונן בזה. וכך נוכל לקיים, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, וכל הבריאה כולה.